his computer. התחלתי את הרקורדינג. היי אפי, מה שלומך?
בסדר איתי, מה שלומך אתה?
יופי, יום כמה? 56, 57 לסגר, וחלק מהאנשים חזרו לנורמה, חלק לא. יש אוטו חדש? מה אני יכול לבקש עוד? מה יכולתי לבקש?
איך האוטו?
נסעתי בו אתמול אולי 10 דקות, רבע שעה.
שבי טאו, לא?
שבי טאו, תפלץ. הוא צריך מדרגה כדי להיכנס אליו.
זה כיף. קניתם אותו בגימור כיפי בפנים, או...?
קנינו ברמה שנקראת פרמייר, זה עם טלוויזיה מאחורה, ואתה יודע, כל המושבים חשמליים.
מיני בר, כדור דיסקו.
כזה, כן, כזה. די מגניב, אני חייב להודות. הליס פשוט על המכונית הקודמת נגמר, ולתמי זה היה החלום שלה. יש לה איזה נשמה של איזה נהגת מסעית. אז כזה. והאמת, זה מגניב לשבת, גם ככה הסיינה היא די גבוהה. כאן אתה יושב כאילו גבוה מעל הכביש.
כן.
ממש מונסטר טראקס.
שאלף אמהות יבכו, ולא האמא שלי. זה המכוניות האלה. שאם יש תאונה, מישהו אחר יפקה.
כן, אני שמח לראות שאתה שם מאחוריך את הזמן הנוזל של דלי. זה תמונת הרקע שלך.
זה תמונת הרקע שלי כרגע, אחרי שהחלפתי אותה.
כן.
היא תמונה אחרת של דלי שאני אוהב, שבדיעבד גיליתי שקוראים לה המעונן הגדול.
כן, לגרן מסטר ברטור.
לגרן מסטר בטור. זה תמונה שהיא תמימה למראה, אבל מסתבר שאחרי שאתה קפה את ההסבר עליה בוויקיפדיה, אתה מבין שזה סיפור שהוא מספר על זה שהוא מאוהב בבת זוגתו של חברו הטוב, ושהיא מנסה לרדת לו, ולכן הוא לא זקור, ויש שם, מסתבר שאתה מסתכל טוב, אחרי שאתה קורא את זה, מה, באמת יש שם כוס, ויש שם בולבול, ושם זה, אז אני חושב שזה פחות יצליח בתור רקע זום לפגישות שלי בעבודה.
כן, האמת, לאבא שלי, בדירה שלו, יש כמה יצירות אמנות מאוד מאוד יפות, מקוריות והכל, כולל ליטוגרפיות של דלי והכל, אבל אחת היצירות שאני מאוד אוהב שם, היא יצירה של אמן ישראלי, לא כל כך מוכר, שנורא אהבתי את הכל וכל זה, אבל כשאתה נכנס ומסתכל כאילו על החתימה וכל דברים האלה, הציור נקרא BDSM. ורואים שם פלייר, חוץ מגופות הרומים, וזה פלייר והכל, אבל אולי אני מוכן לתת לי אותה. לא נורא, לא נורא.
זה בן דוד סימן מזל.
סימן מזל לבאות. אפי, בוא נדבר על הפיל הגדול בחדר. הפיל הגדול בחדר הוא...
להתפשט? להתפשט, אתה רואה שעוד פרק בעירום?
החדק הגדול בחדר. בוא נדבר על עבודה מהבית. האם יש לך ניסיון בעבודה מהבית מעבר לסגר הזה?
כן, אבל בלי ילדים. שזה כמו להשוות, האם יש לך ניסיון במכונת עירייה, ואני אומר, אתה יודע, אני אגיד, כן, יש לי רובה ביבי, כאילו יש לי רובה אוויר. זה חסר השוואה. עבודה מהבית. גם יש הבדל בין בית פרטי לדעתי לבין דירה, שזה באמת כאילו...
כן, להיות כלוא בבנטובוקס. לא, אבל אני מדבר בנורמל, בהנחה שהילדים בבית ספר, ובהנחה שיש נני, פשוט לעבוד מהבית. האם יש לך איזה ניסיון בכלום?
היה לי בארץ. בארץ היה לי, כשהייתי בפריביז עם הקופנדר שלי, אני זוכר שהייתי שנה מהחיים שלי, עבדתי בתחתונים. אמנם זה לא היה עבודה מסוגרת, היה לי הרבה פגישות ונסיעות וכאלה, אבל לא היה לי משרד. זאת אומרת, עבדתי מבתי קפה בתל אביב, ועבדתי הרבה מהסלון. היה ימים שאני זוכר, הייתי עובד מהמיטה מהבוקר עד הערב, כי הייתי רווק מגניב ופוחז בשנות ה-20 לחיי. כן? אבל זה, אני חושב שזה שונה, כאילו... לעשות קורלציה בין עבודה להבית, מהבית כמו שקראנו לה עד לפני 3 חודשים, לבין העבודה הכפויה מהבית, על כל הרסטריקשנס והמתח שכלול בה הנוכחי, זה באמת להשוות בין, כמו שאמרתי היום בפגישה בעבודה, זה כמו להשוות בין...
תפוחים לתפוזים.
לא, אמרתי בין תפוחים לאבנים שאפילו לא נראות עגולות, גדולות ולא קשורות. ככה אמרתי למישהו שעשה השוואה מאוד גרועה. כאילו, you're comparing... apples and bricks that are big and not even look like apples. Like, I don't know why would you even compare those.
כן, אז אני, יש לי כמה הבחנות מאוד סדורות בנושא. אני יצא לי לעבוד עבודה מהבית, ממש, עבודת רמוט, מהבית דרך טיים זון שונה כמעט במשך שנה. ואני רוצה להגיד שזה כמו איזה סרט דוקומנטרי דיכאוני כזה, שמראה את התפוררות הציביליזציה. כשאתה מתחיל ואתה קם בבוקר ואתה מתלבש ומכין את הכל והכל. עכשיו אני רוצה לסייג את זה היום, בתקופת הסגר, אין לך ברירה, אתה לא יכול לצאת החוצה, אין לך דברים שכל כך משנים, אתה יודע, מתחרים על תשומת לבך, הכל סגור, יש סדרות בנטפליקס והכל, אבל אין לך חוץ מהלפטופ שלך או המשרד שלך, אין לך שום דבר אמיתי לעשות. אני מדבר על תקופה אחרת, תקופה שבה, אתה יודע, יש חדר כושר ויש מסעדות ויש פגישות ויש כוסות קפה ויש בית קפה בחוץ והכל, ובהם מוטיב, מה שנקרא, הנובלטי אפקט של עבודה מהבית, הולך ודורך מהר מאוד לרמה שבה אתה נשאר, כמו שאמרת, עם תחתונים במיטה, ומתחיל לחפש, פתאום צריך להוציא את זה, ופתאום מעניין עוד, מצאת איזה מתכון, איך קוראים לאלה שמבשלים מאוד יפה, צילומים מלמעלה בפייסבוק, יש איזה כאלה, לבלי, משהו כזה, שמבשלים, פתאום...
ימי,
משהו כזה, אתה פתאום חייב לנסות את המתכון הספציפי הזה, והסלסה הזו ברדיט פתאום נראית מעולה, ואתה חייב להיכנס לדבר הזה הספציפי בוויקיפדיה, שהזכירו אותו ברדיט, ולענות לדברים פוליטיים, מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהחלק המנטלי של עבודה מהבית הוא משהו שלי לפחות מאוד מאוד חסר, וראיתי את זה חסר גם אצל הרבה אנשים אחרים, ואני לא שלם עם כל הנושא הזה של דיבור על העתיד כעבודה מהבית. אני חושב שמסגרת היא מאוד מאוד חשובה. זהו, אמרתי את שהיה לי. לא יודע מה דעתך בנידון, לא יודע אם בכלל הקשבת לי. אתה לא מקשיב לפודקאסט את זה, אני יודע, אבל אולי בלייב? תתן את זה.
סליחה, אני הייתי על מיוט. מה אמרת בעצם? לא, עבודה מהבית.
אני הייתי על מיוט.
עשית לך מיוט. אני מצטער, איזה מצחיק זה בזום להצטט על מישהו. וואי, אני ממש מצטער, אני פשוט עשיתי לך מיוט. אני מצטער, אני פשוט הקשבתי למוזיקה בזמן שהשפתיים שלך זזו והנהנתי. כי זה שיר טוב. Winds of Change. זה לא יעבוד. זה לא... זה סוג של... יש לנו נטייה אנושית לנסות to rational ולהיות אופטימיסטים על כל סיטואציה שיש, כן? תחשוב על מישהו במחנה ריכוז, בא, דופק ביום הראשון באבנים, מזיז את הדברים, ואומר לעצמו, אתה יודע, נראה לי שזה יעבוד, נראה לי, אתה יודע, שישה, שבעה אבנים ביום, סך הכל יש אוכל בינתיים, יש חימום, אבל אתה יודע מה המעצבן? שלא שמו מקלחות, ואם ישפרו את זה, אני יכול להגיד שאני מחזיק ככה שנים, ואז הדברים משתנים. מה שאני מנסה להגיד זה, אם כולם עובדים מהבית, כאילו מי בסוף זה שעושה כסף? מי בסוף לוקח לבנה ומזיז אותה? מי מבשל? מי זה? זה לא, כאילו, סליחה, אני מרגיש שזה מאוד עובד לי, אני חושב שאני וגם הצוותים שלי הגענו לסוג של סטטוס קוו שהוא מאוד 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 פרודוקטיבי, אבל אם מישהו חושב שאין מחיר שמשלמים במבחינת דינמיקת צוות, פנים מול פנים, כל הדברים האלה, זה קשקוש בתחת. נכון שיש אנשים שהם הורגלו לזה, או שיש להם תפקידים שפחות כאלה. אני מתחום ניהול המוצר שבו יש המון אינטראקציות. אמנם היתרון הגדול שיש לצוות שלי זה שבחברה שלנו הסטאפ הוא ייחודי שנעלי המוצר יושבים פה, בקליפורניה, והמהנדסים יושבים בישראל. אז הם סוג של רימות מהצוות שלהם עוד לפני. אבל להגיד לך שלפני זה לא היה אתגר משמעותי שממש עבדנו קשה כדי לגשר עליו, ועכשיו זה קצת כאילו יותר פייר כי גם הם במצב הזה. כן, אבל זה לא אופטימלי, זה סאב אופטימלי. וגם אני מסכים איתך שאני חושב שברגע שהאנדרנלין ירד, התחושה הזאת אתה יודע, הילדים בבית וכל תחושת מצב החירום הזאת תתחיל להתפוגג, אני די משוכנע שזה לא יהיה יותר רמת פרודוקטיביות.
כן, אני חושב שצריך להיות זהירים. יש אנשים שזה מתאים להם, ויש אנשים שזה לא מתאים להם, ואני חושב שרוב האנשים זה לא מתאים להם. אנשים עם יצורים חברתיים. אני אגיד לך עוד משהו שמאוד מאוד קשה, קשה מאוד להיכנס. צוותים שבתעופה, צוותים שכבר באוויר, יכולים, אתה יודע, יכולים לעשות את התיקונים שלהם, יש כבר דינמיקה, יש כבר את הכל. אנשים חדשים שמצטרפים, אני ממש כבר לא רואה איך אתה עושה להם רמפה כל מיני דברים והכל. מצד שני, יואב אחי מנהל צוות רמוט, שמבוזר על פני שלוש מדינות שונות, הם נפגשים אולי פעמיים בשנה, במשך כבר שנתיים, וזה הולך מעולה לפי מה שאני מבין. יכול להיות שברמה מסוימת זה מסוגל כן לעבוד. אני, הניסיון שלי הוא שלילי, אני מאוד, מאוד שלילי על זה, ובגלל זה ששאלו אותי על נדלן, אתה יודע, גם אני קניתי פה בית, כשנינו קנינו פה בית, ויש לנו סטייק, מה שנקרא, יש לנו חזקה נדלנית פה, וגם קניתי בית להשקעה והכל, ואני פחות מודאג בטווח הבינוני. 3-5 שנים אני חושב שזה יחזור לנורמלי, ברגע שיבינו שזה קצת יותר קשה. וחוץ מזה, אנחנו בפאקינג גן עדן.
כן.
אנחנו בפאקינג גן עדן, ואיפה יהיה לך כאלה דברים? וכשאמרתי, אנחנו בפאקינג גן עדן, ואיפה יהיה לך? אז אמרו לי, יהיה לך את זה במרחק שעה נסיעה מפה. אתה לא צריך להגיע. אתה עדיין בגן עדן, אתה עדיין במזג אוויר מעולה. הולך תקנה בית בדנוויל, הולך תקנה בית בדבלין, הולך תקנה בית בהיימו.
יש לי חבר שעבר מפה ללפייט, חי חיים, בית משוגע, כאילו, אתה יודע, בפחות מכמה שלנו הבית, בית משוגע, בריכת שחייה, במערכת חינוך מצוינת, אוכלוסייה מעולה, כן, יש
הרבה. ביום רביעי הבא, בשלישי ביוני, הם מגיעים לפה מעצבים לתת לי קרוט ודיזיין על בריכת שחייה בחצר. מה תגיד?
שאני אשמח להיות הבית בך כשתחזרו לארץ שנה הבאה.
קיבלתי הערכה גסה. הערכה גסה ברמת הפאקיו כמה זה הולך לעלות. אתה יכול לתת לי... עכשיו אני אגיד לך...
50,000 דולר.
אתה טועה?
80.
סדר גודל של 80, אנחנו נתחיל ב-80. זה בריכה שהיא custom made, זאת אומרת, הם בונים אותה במקום, זה לא מונחתת מלמעלה וכל הדברים האלה. ויש כמובן לפרק את הגדר עם השכנים, כי צריך לעבור דחפור, וצריך לבנות את הגדר מחדש, וצריך לקבל את כל האישורים, וצריך לבנות מערכת סולרית לחימום של המים, כי מה שלא יודעים על קליפורניה, שאולי אמנם כל השבוע הזה הוא 33 מעלות, ויש לנו איזה שבועיים, 3-4 בשנה כאלה, אבל רוב הזמן הטמפרטורה בלילות פה היא מאוד נמוכה. וזה יקפיטה וזה מקפיטה מים. כל הבריכות, גם בקיץ, חייבות להיות בחוממות. לא קל. לא קל. מתי פעם אחרונה היית בג'קוזי, יפי?
שבוע שעבר,
כן, גם אני. אבל חם, אני לא מצוגל לחשוב על זה אפילו.
היינו אני מקשיב לפודקאסט שנקרא Winds of Change.
די, למה אתה לא מקשיב לפודקאסט שנקרא סעמק?
למה
אתה לא מקשיב לפודקאסט שנקרא סעמק?
כי אני נורא אוהב יותר לי אדופטרס, אני אוהב כאילו לגלות זמרים לפני כולם, לראות סרטים לפני כולם, וואנס אני מבין שמשהו מיינסטרים, אני לא מנסה אפילו.
אז אנחנו מיינסטרים? לא.
לא, אבל אנחנו כבר עבשים, אנחנו כבר כאילו, אנחנו כבר בטרנד של הקבועים, אבל Winds of Change זה, כאילו פשוט היה כל כך מדובר בטוויטר, ואז מישהו, אני חושב גיל, שפניק ציין את זה באיזו שיחה איתון, ועוד מישהו שאני מכיר ציין את זה, אז הקשבתי לזה, פודקאסט של ספוטיפיי בספוטיפיי, ספוטיפיי מנסים לייצר תוכן, איך קוראים לזה? אקסקלוסיב, ייחודי?
כן.
איך אומרים אקסקלוסיב?
אקסקלוסיבי.
לא, אין מצב שזה המילה.
לא יודע, נו, מה נשנה? תוכן...
בלעדי. תוכן בלעדי לספוטיפיי, ו-Winds of Change זה... מעניין, כי למעשה כל הסיפור מתחיל מזה, שיש שייך בוויקיפדיה, שאם תקרא אותו, אני לא קראתי אותו כי חשבתי שיש בו ספוילרים, אז אני לא יודע, אבל כך אומרים, שהשיר Winds of Change, זה איזה שיר זה, נכון?
כן, של סקורפיונס.
כן, שמתחיל עם השריקה הזאת שלה.
כן.
שמתחיל ב-Follow the Moskva.
כן.
אני בא עוד שנייה, one minute, אוקיי? ביצור שהשיר הזה, יש איזשהו מיתוס אגביו, שהוא נכתב על ידי ה-CIA, וניתן לסקורפיאנס, בין אם שהם ידעו או לא ידעו, והפך להיות, אני לא יודע אם אתה יודע, הוא אחד השירים הכי מצליחים בהיסטוריה האנושית, מחוץ לארצות הברית, והוא גרם לנפילת הקומוניזם בברית המועצות.
לפרסטרויקה?
לא, זה אחרי הפרסטרויקה, זאת אומרת, ב-91 הוא היה, וזה מה שנקרא, היה אחד מהדברים שגרמו לדעיכה של תרבות הקומוניזם ועלייה של המערביות, וזה בעצם, זה שהוא כתב שמתעסק הרבה במודיעין, הוא אני חושב רוסל ג'ון, הבחור רציני, הוא מדבר עם הרבה אנשי CIA והרבה מומחי מודיעין, והוא באיזשהו, אני בפרק 6, הוא כבר מתחיל להגיע במסע לאנשים שעבדו אצל הסקורפיאנס והיו בכל מיני road trips וכאלה, והוא מנסה להבין האם, בכלל מה הם הסקורפיאנס, ובמובן של סרט ריגול, וזה מגניב בטירוף, והוא מראה כל מיני אנשי CIA לשעבר בעילום שם, ברמה שאפילו לא עושים להם voice editing, הביאו voice actors כדי שאי אפשר להתחקות עליהם, וזה ממש מגניב, והם לוקחים אותך לסוג של מסע של שימוש באלמנטים תרבותיים, כדי להשפיע על קהל, שזה מגניב, כי כאילו, אחד האנשים ש... ואני תכף אעצור פה, כי אני לא רוצה להרוס, למרות שזה יותר תיעודי, אין פה איזשהו סיפור מתגלגל, אתה יודע, עם הרבה טוויסטים וזה, למרות שאני מפרק שבחשב יש כמה טוויסטים, אבל זה המון רעיונות, ונגיד אחד מהאנשים שהוא מראיין, שזה אשת CIA לשעבר, אז היא מסבירה של כאילו, אחת הסיבות שלא אוהבים לדבר על זה, כאילו למעשה מה שאנחנו, ארצות הברית מאשימת הרוסים עכשיו, שדרך, אתה יודע, רשתות חברתיות וכל מיני אמצעים אחרים מנסים לשבש את, אתה יודע, עם פייק ניוז ועם כל החר הזה שצריך להתמודד איתו, שלמעשה הם למדו מהטובים ביותר, שעושים את זה כבר קרוב ל-40 שנה. ואז כאילו מתחיל כל מיני מחשבות של כמה שירים וכמה... כל מיני דברים כמו תוכניות טלוויזיה וכאלה בעצם הופקו על ידי ה-CIA, בין אם זה היה, איך קוראים לזה, בידיעה של היוצר או שלו, אז זה ממש מגניב, זה נגיד, אני אומר, אבל מה אני כבר מוכן לעשות? כאילו, מה ל-CIA שהוליווד יכולה לעשות? אז נגיד, היא אומרת, נניח שהם צריכים להיות מקום ראשון בבילבורד, נכון? אתה רוצה שהם יהיו פופולריים, אז כל מה שאתה צריך לעשות בתור ה-CIA זה לדאוג שכל האחרים לא יהיו. נכון? אז, או נגיד שאתה רוצה שזה יהיה נורא פופולרי בכל מיני מדינות נתקעות, אז כנראה צריך לייצר המון המון קלטות, בוטלג ודיסקים, ולהציף כאילו את הצד השני בדיסקים האלה, כן? או שאתה יכול לשבת עם גדוד של פסיכולוגים על המילים של השיר, וממש לחשוב איזה מילה תיגע במה נכון, ואז לעשות טסטים, כאילו, זה משהו שאמן לא עושה. אז תחשוב שאתה לוקח משהו כמו חברת הייטק הזאת, כי ה-CIA זה סוג של חברת הייטק, היא מאוד 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 אינטליגנטית, כן? ואתה יושב, אתה מהנדס סוג של מהלך לשנות דעת קהל, ואתה עושה את זה, אז אני בפרק 6, וזה נחמד, הוא קצת מה שנקרא נראה לי, יחתים אותו על 12 פרקים, והוא ממש מנסה למלא את כל ה-12 פרקים, זה יכול להיות פרק אחד כזה, אבל פודקאסט מגניב, זה נקרא Winds of Change, וזה גם יש סקירה על... כל מיני, טוב, אני לא עושה, אבל כל מיני אמנים בהיסטוריה של סוברית, שכבר עכשיו נחשף שבין אם במודע או לא מודע, היו או קורבנות או סוכנים שבמידם לא מידיעתם, עשו דברים של ה-CIA. ובכלל, זה נורא מעניין שכל הקטע הזה של, אתה יודע, תרבות, היא אומרת, תשמע, בסוף זה השפעה, נכון? בתור ארגון ביון אתה רוצה להשפיע. אתה יכול להשפיע על רופאים, אתה יכול להשפיע על פוליטיקאים, זה דרך נורא ידועה, על אנשי צבא, אבל כדי להשפיע לאוכלוסייה, אוכלוסייה היא בסוף מה שתוצר הצריכה ההמוני שלה הוא תרבות. אם זה תוכנית טלוויזיה או שיר או זה, או ספר, אתה יודעת, הנה, זה אני יכול להגיד, אתה ידעת שדוקטור ג'יוואגו היה מבצע של ה-CIA?
לא, אני לא יודע אפילו מה זה סרט, לא?
כן, זה היה כאילו, זה היה ספר, שהיה מאוד ז'יוואגו. כן, זה סרט מ-1965, זה ספר שעובד לסרט ב-1965, והוא אמנם נכתב על ידי רופא רוסי, סופר רוסי, שהוחרם בברית המועצות בגלל כל מיני מסרים שהם היו לא טובים ל... אני, שוב, אני פרפרייזינג, אני לא זוכר את זה לגמרי, ואז ה-CIA איתר את זה שזה מעורר כאילו יצרים כאלה, ובשנות ה-60 הוא מימן את ההפצה של החרא הזה בכל מיני מדינות. זאת אומרת, דוקטור ז'יוואגו היה דוגמה שהיא כבר ידועה עד היום, שזה היה כאילו, עכשיו הספרים או הסרט הופצו על ידי ה-CIA אצל הרוסים. כן, כי אני חושב שזה היה כאילו, זה היה שם ביקורת על המהפכה הבולשביקית ועל כל האלימות והחרה שהיה בה, וכאילו זה היה בעצם סוג של ביקורת על, על המהפכה הקומוניסטית והבולשביקית. ואז למעשה כאילו, ברגע שהרוסים עשו את זה, ה-CIA הבינו את זה, ואז אמרו, אוקיי, אז בואו אנחנו נעשה הפוך, בואו נעודד את זה. זה נורא מעניין, ואני די בטוח שזה קורה, זה כבר היום כאילו סוג של פרקטיקה של, אני די מאמין שישראל עושה את זה באיראן, לא יודע, לנסה, וזה גורם לך לחשוב עד כמה אנחנו, וגם אתה יודע, עכשיו פרסמו שחצי מהאקאונט של טוויטר, שהם בעד הסגר, כן. הוכיחו שהם בוטנט.
בעד הסגר?
נגד הסגר, כאילו בעד לשחרר. וגם הרבה מהפייק ניוז שקשורים לדברים האלה, הם מגיעים איזשהו מקורות שהם ספק ממשלתיים, אז כל הפרקטיקה הזאת של בואו נעשה השפעה על תודעת המונים של מדינה שאנחנו רוצים להשפיע עליה בצורה כזו או אחרת, על ידי אמצעי הצריכה שלהם, שהיום אנחנו רואים את זה שקורה בסושל מדיה ובבחירות בסברית, זה פרקטיקה שהיא בת עשרות שנים, שהתחילה במוזיקה, קולנוע וספרות, שזה די מבאס לחשוב שכל מיני כנראה נכסי צון ברזל, יש איזשהו גורם שבכלל להשתמש בזה כדי להשפיע על אוכלוסייה, שזה גורם לי לחשוב שאבונבי אבונבי בכלל היה דרך של המוסד להפעיל סוכנים רדומים באירופה, באמצעות שפת הבית, כי הניחו שהגויים לא יודעים לעשות לזה דיקריפטים. אז זהו, זה הפודקאסט וזה מעורר מחשבה, זה סוג של, אתה יודע, אנחנו היום במקום הזה גם עם הפנדמיה הזאת וכל הלאסים והחרה הזה שמסתובב, אנחנו אמרנו שלא נדבר על זה, אבל זה גורם לך לחשוב שמאחורי כל מיני חרה כזה, במיוחד כזה שבא בסושל מדיה, שהוא לא עובר דרך איזשהו מתווך שלטון, או אפילו מקומות שיש מתיווך שלטון, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, רואים כל מיני ערוצים, אם זה פוקס ניוז, או אפילו CNN לצד השני, או אפילו בארץ ערוץ 20, או ישראל היום, אתה רואה כבר שכאילו היכולת הזאת, to weaponize, אמצעי לצריכת המונים, yeah. זה פשוט מפחיד. זה כאילו, מה זה מפחיד? כנראה שזה תמיד היה, אבל פתאום אתה מקבל איזה סוג של יכולת להסתכל לתוך הקופסה הזאת ולהתחיל לשאול האם מה שנותנים לי בריא לי ואיך אני יודע לזהות את זה, וזה נחמד, כי בפודקאסט אתה מתחיל להבין איך לזהות גם את הדברים האלה. זהו. מה זה שוב, אנחנו מדברים על אחד השירים שהוא היה, אני חושב, השיר הכי פופולרי בברית המועצות וברוב הגוש המזרחי, בכל ההיסטוריה, יותר מכל השירים המקומיים, אתה מבין? שיר של להקה גרמנית ששרה באנגלית, וכתבה שיר למוסקבה. זהו, תחנתי.
תחנת, יפה. בוא, אתה יודע מה, מכיוון שביקשו מאיתנו לא להתעסק בטלוויזיה והכל, בוא נרכז עוד כמה המלצות.
ג'ומנדי 2, מה זה כיף?
נכון. אני ממש
מתרגש. זה כאילו, אתה בטוח שאתה הולך לראות איזה קקמקה כזה, ודרוק כזה, מותק.
אתה יודע, מי מנהל את העסקים של דרוק?
רגע, בני היל, הבנת? כי זה רוק, רוק והיל.
כן, כן.
בני סלע, איך בני היל ובני סלע הם לא קרובי משפחה?
כן.
בני היל גם הנוציץ עם כל הספל בתוכנית, סליחה.
גרושתו של דרוק ובעלה. הם מנהלים את העסקים, הם הפכו אותו לשחקן הכי
רציני. אתה מדמיין לזיין את גרושתו של דרוק? אתה מדמיין את להיות זה שאשתו של דרוק בוגד
אותו? לערבב חבית עם כפית, אני זוכר שמישהו אמר לי פעם. תקשיב, אני אספר לך סיפור, כשהייתי במילואים, היינו...
להכניס מטוש לגרון, סליחה.
היינו במילואים והיו לנו, היינו קבוצה, קצינים וקצינות שהיינו עושים מילואים, מעבירים גיבושים בחיל אוויר, והיו, וחלק מהנשים שהיו את מעבירות, הקצינות שהיו מעבירות איתנו, אתה יודע, זה כמו חלק מהחבר'ה. אז אחת מהקצינות, החבר שלה, הרוס שלה, שאמור, נסע לחצי שנה לטיול. אז היא אמרה לו כזה בצחוק, טוב, אז בזמן שאתה לא פה, אני אהיה עם חבר אחר, אתה יודע, אחד מהקצינים. אז הוא אמר, אני לא מודאג, אז הוא אמר לו, גבר, כשתחזור זה יהיה כמו לערב כפית עם חבית. נשאר לי תקוע בראש. זהו, זה היה ימי המילואים העליזים, בביסלח של חיל אוויר. אני אפילו לא מתגעגע, אתה יודע, אין לי שום קטע של נוסטלגיה לגעגועים למילואים. בשיט, אתה יודע, ולא היה לי איזה משהו קרבי כמו שלך. אני הייתי מעביר גיבושים בבית ספר לחיר של חיל אוויר.
בגלל זה אין לך, כי אין לך איזשהו סוג של סיפור שגורם לך להרגיש ייחודי, שימום זה לא משהו שאתה מתגעגע אליו. אבל אתה מתגעגע לאירועים שבהם היה אלמנט נוסטלגי.
לא מתגעגע לשום דבר, אתה יודע, השירות הצבאי שלי, הייתי, שירתתי בסדיר 3 שנים, בקבע עוד 3 שנים, ועשיתי מילואים במשך כמה, 15 שנים.
אבל הרגשת פעם את התחושה הנפלאה של להרוג בן אדם, את האקזלרציה הזאת של ההילאות, של העובדה של היה פה משהו והוא מת ואני חי, הרגשת פעם, שמעת פעם את החרחור שלו, את הרגעים האחרונים האלה, שבו אתה מבין שהנשמה שלו הלכה אליך, ולמעשה אתה הרווחת נשמה?
האמת, שמעתי היום את החרחור הזה. במקרה ראיתי את הסרט המצלק הזה שמסתובב עכשיו ברדיט, על
הבחור השחור עם הברך על
אל תגיד, הבחור השחור קראו לו ג'ורג' פלויד.
לא, אני חושב שצריך לקרוא לבחור השחור, לא בהקשר של חד משמעית יש פה הקשר, לא אמרתי את זה במובן מקטין, אלא במובן של, באופן מפתיע.
למי שחי מתחת לסלע במיניאפוליס בוצע מעצר, שבו 4 שוטרים, ספציפית שוטר אחד, פוליס אופיסר בשם דרק שובין, עשה מעצר חשוד, ובזמן המעצר יש סרטון שמראה בערך 2 דקות, הוא עם הברך שלו, לוחץ על הצוואר של הבן אדם בזמן שהוא עוזק אותו, במשך 2 דקות הבן אדם מתחנן שהוא לא יכול לנשום, ואז במשך 7 דקות אחר כך, אחרי שהוא איבד את ההכרה, הוא ממשיך ללחוץ שם, הבן אדם מת, 4 שוטרים מעורבים בסיפור הזה, בינתיים הודיעו שפיטרו אותם היום, לא יודע מה יקרה הלאה, אז זה לא המקרה הראשון, זה גם לא המקרה השני, אפילו לא המקרה השלישי, שבו רק שבוע שעבר, לפני 1.5 שבוע, 10 ימים, היה מקרה שבו שוטרים בלבוש אזרחי פרצו לבית של מישהי, שגיאה בכתובת, הרגו אותה.
במיטתה,
והחבר שלה שהיה במיטה שלו והיה לו נשק עליו, ירה בהם בהגנה עצמית והוא אשם בניסיון רצח. נעצר וישב בניסיון ברצח של השוטרים, כי הם צעקו משטרה, אבל לא היה להם שום דבר. הקיצר זה קורה, ובמקרה כולם...
ולפני שבועיים היה בחור שחור שיצא לריצת ג'וגינג, וגם נרצח על ידי...
שוטר לשעבר.
שגם צילם את זה?
לא, אז השוטר הוא זה שירה, הוא היה גם, נדמה לי, משהו בפרקליטות, וצילם את זה, באיזה מישהו שנסע אחריהם צילם את זה, וגם הוא מואשם בסיוע לרצח.
אפשר להגיד שגם הוא היה שחור?
זה שרץ בוודאי,
עמוד. וגם זה שהוא הייתה בבית שרגו אותה, הייתה שחורה?
נכון.
איזה קטע, זה צירוף מקרים.
כן, אחד הדברים...
והיום יש משהו שאני יכול להגיד לך בדעת מיעוט, סליחה, אבל קטעתי אותך. אחד הדברים
המעצבנים בכל הסיפור הזה, אתה יודע, כשאומרים, הם תמיד יוצאים במאמר הזה, ובצדק, Black Lives Matter, תמיד יש את כל המטומטמים האלה שאומרים, All Life Matters. כל מיני נושמים מהאף, נושמים מהפה כאלה, אומרים, אבל כל החיים קדושים. כן.
All Life Matters? מה זה היה? לא, כי עכשיו היה את ההפגנות האלה בעד של כל הפתיחת, כאילו, פתיחת הסגר, שזה לגמרי... אם אנחנו מדברים על CIA והגורמים חיצוניים בארץ, בעולם שהם עושים את זה, אין לי ספק שזה מוזן על ידי זה. או שמוצאים מטומטמים שהם, איך קוראים לזה? מולך שולל, שהם כאילו...
אידיוטים שימושיים.
כן, זה נקרא אסטרוטרפים, שמעת פעם את המונח הזה?
איך? אסטרוטרפים, כן, בטח.
כן, שכאילו... כאילו יש איזה מישהו שמחולל את ההפגנה ועושה את הבלגן, אבל הוא כאילו, הוא לא נוכח, לא יודעים מי זה, ואז יש כל מיני אידיוטים שימושים שממשיכים את זה. רציתי להגיד משהו. כן, אז היה איזה בחור שחור שכאילו, שיש אנשים שעושים הפגנה של מי שרוצה שייצא ושיזדיינו הסכנים, ושיזדיינו, אתה יודע, זה כבר לא עניין של צבע, ואז היה איזה בחור שחור שאומר, שיחזיק שלט, aren't all life matters? סימן שאלה, כאילו, אפילו בזה אתם לא מצליחים לעמוד, כי עכשיו זה fuck the old and fuck the sick. רגע, רציתי לספר לך שיש לי דעת מיעוט, כי זה כרגע הגנגבנג הזה מתרחש ברחבי האינטרנט, הוא אפילו עוד לא הגיע לסי, על הבחורה הזאת שצולמה...
עם הכלב.
עם הכלב. אז הסיפור הקצר הוא שיש מישהי שהיא הולכת בסנטרל פארק, אני חושב בניו יורק, והיא הולכת עם כלב בלי רצועה, הולך אליה בחור שחור, אני חושב ואחותו, שהוא בכלל צפר, בא לראות ציפורים.
כן.
והוא אומר לה, שימי רצועה לכלב שלך, הוא מתפרע. ועכשיו, היא תופסת את הכלב, והכל מצולם בווידאו, היא תופסת את הכלב בקולר, וככל... I'm be done in 2 minutes. היא מחזיקה את הכלב בצורה שגם חונקת אותו, כי היא לא יודעת איך לנהג עם כלב כל כך, ואז היא אומרת, you're threatening me, אתה אומר, I'm not threatening you, I'm filming you, אני מצלם אותך, כי את לא שמה... זה, והוא אגב נורא מנומס, והוא נורא, אתה יודע, נשמע כמו צפר, כאילו, אתה יכול לדמיין, צפר אומר את המילה, פאק. בקיצור, היא אומרת את זה, ואז היא מתקשרת ל-911 מולו, ואומרת, hello, police, there is an African-American man here threatening me, I would like to ask for police to שבוא לטפל בו. שאתה יודע מה הביטוי לזה, אגב? יש לי כבר ביטוי באמריקה, זה נקרא murder by cop.
כן.
שאתה כאילו פשוט אומר, יש פה בחור שחור שמטריד אותי, ויגיע שוטר וישים לך ברך על הצבא כמו הבחור מאתמול. והיא עושה את כל זה לרעת מזלה, הוא או אחותו צילמה את הכל. כולל הכל, מההתחלה עד הסוף, ואתה רואה וידאו שהוא לא נעים לי על הפן, אבל שחור על גבי לבן, הבנת את זה? כי הצבידה הצבעוני, אבל זה היה וידאו של שחור על גבי לבן, שבו האישה הזאת, א', אתה יודע, אז מה שקורה בתוך 24 שעות מהסרט, היא מואשמת על ידי משטרת ניו יורק בתלונת שווא, בהטרדה, בפאקינג, הפילו עליה את כל הספר, מה שנקרא, they dropped the book on her, את הכלב לקחו לה, כי מסתבר שהיא לקחה אותו משלטר, היא עבדה בקרן הון סיכון בניו יורק, פוטרה באותו יום, ועם הדבר הזה שיש לה, כנראה שהיא גם חטפה קורונה, רק בשביל, זה כבר אני מנחש, בשביל הנאחס שהיה לה. ודעת המיעוט שלי היא, שהיא אומללה. היא מטומטמת, והיא חולרה, ואני שמתי לב לזה בסופר, לא יודע אם אתה שמת לב, כי אתה מתרועע גם בקרב הרבים, הרבה אנשים עכשיו נמצאים במצב נירוטי מהרגיל, אנחנו בתקופה שהיא מתוחה, כלכלית, בריאותית, בטוח נפשית, לכמויות אדירות של אנשים, אני נוכח לזה עם אנשים שאני מתקשר איתם, הרבה אנשים במתח נוראי, הם בסטרס אדיר, וכן, יש פה אלמנט גזעני, אבל מגיע אלייך בחור שחור בפארק, ומתחיל לנזוב לך, והאישה החולרה הזאת נכנסה לאיזשהו, ואתה רואה אותה גם בהתנהגות שלה, היא לא... קראת רוח ממזרתה, שאומרת, אני הולך להכניס לך, היא הייתה בסוג של נורוזה, לא יודע איך לקרוא לזה, מה שהיא עשתה היה מגעיל ודוחה, אבל תחשוב שעכשיו יש את הווידאו שלה, אגב, השם שלה, הכל שלה ברור, זאת אומרת, היא שרופה, היא כאילו, האינטרנט, בוא נגיד, אם יתחפש עבודה ויעשו את גוגל השם שלה, זה 20 שנה עד שהדבר הזה ירד ב-SEO. כן. ואני חושב שיש פה משהו שצריך להבין, ואני רואה את זה עכשיו הרבה, כל מיני קרנס כאלה, שזה מה שדיברנו פעם, הביטוי לאישה לבנה פריבליג'ד מעצבנת כזאת.
אתה רוצה לראות את המנהל.
כן. אני חושב שצריך להראות גם להם קצת רחמים, כי אני ראיתי זה, אתה יודע, פעם אחת הייתי בסופר, ממש התחילה קורונה, והייתה איזו אישה, לשנות ה-50 המאוחרות לחייה, והיא הייתה עם ריינקוט. עם ריינקוט, כי אתה יודע, אז... אתה זוכר, היינו נורא לחוצים, עכשיו הולכים מסכה ותקרים ידיים הזה וסגרים עניין, והיא הייתה עם רנקוט, היא הייתה עם משקפי מגן, היא הייתה עם מסכה, והיא הלכה לקנות משהו, אני זוכר את זה באזור של הביצים, ועמדתי קרוב מדי עליה, בטעות. עמדתי, אתה יודע, זה עם עגלה, אז אתה לא יכול לנווט בקלות, ואז היא כזה, what are you doing? Why are you going to go? ואת כאילו, והלכה כזה, כמעט רצה ממני, וכאילו, אתה יודע, ממש... ואז אני אומר, בוא נה, מסכנה, היא בטח בסטרס לא נורמלי.
כן.
ואנשים בסטרס לא נורמלי, ואני חושב שאצלנו בעבודה מישהו אמר, או שזה המנכ״ל, או אנשים אמר, זה זמן מצוין למצוא את שירי האמפתיה האחרונים שנשארו לכם, גם כלפי אנשים שבדרך כלל מגיע להם איזה כיסא בראש. ואני חושב שהיא מגיעה לכיסא בראש בשגרה, אבל צריך לחשוב האם אנשים הם חרות או שהם סתם במקום טוב.
כן, אני חושב שכיוון שאתה נפתחת לבת שלך עוד שתי דקות, אנחנו נסיים, נקנח בעובדה שככל הנראה טעינו לגבי שוודיה, אין יותר מתים, אין יותר חולים, המצב שם מעולה.
מה?
באמת, אני מסתכל עכשיו על כל, אני מסתכל על כל הנתונים, שוודיה ללא ריחוק, כמעט, רק אם מקרים 50, איך זה אומרים? 50 אסופות עד 50 ניש, אבל לא סגרו שום דבר. קודם כל, הכלכלה שלהם מעולם לא הייתה במצב כל כך טוב. אין יותר, התחלואה נעלמה ונגמרו המתים.
יותר מזה, אתה יודע מה קרה? הילודה עלתה, ואיכשהו הם גילו עוד כסף. כולם, כשהם לא היו בבית, מסתבר שהכסף היה ברחובות.
כן.
רוב המובטלים, האבטלה שלהם היא כבר על אפס, הבנתי.
על אפס.
כולם עובדים.
כן. אני רוצה גם להקות על חטא ולדבר על זה. אתה זוכר, היה לנו את משל הבריכה, שאתה מחרבן בצד אחד בבריכה, ומי שיכנס, היו אנשים שאמרו, פר קפיטה, פר קפיטה. אז אני חושב שהיום אפשר להודות שהם צדקו לגבי פר קפיטה. ארצות הברית בפר קפיטה נמצאת במקום ממש טוב. נגמרו, ממש לפני שעתיים וחצי עברנו את המרק של 100,000 מתים. לפני...
בזל טוב.
אבל יש 300 מיליון אמריקאים, ולכן פר קפיטה...
פר קפיטה מצבנו מצוין.
אבל למה אתה עושה צ'רי פיקינג?
וגם אתה יודע, נכון, ואתה יודע מה אתה לא עושה? אתה גם לא מכניס את זה שיש לנו אחוז ילודה. זאת אומרת, ככל שהקורונה מתקדמת, אם נעשה מספיק ילדים, אנחנו למעשה אנחנו ננצח עוד יותר. מעבר לזה, אתה זוכר שדיברנו על זה שצריך להסתכל מה קורה בחצי הכדור הדרומי, כדי לדעת מה מחכה לנו, כי אין נכסים לחורף? שום דבר. ברזיל, כאילו מעולם לא הגיע לשם.
נכון,
מקסיקו. וזה די מדהים. ומקסיקו המצב מצוין. בכלל, כל דרום אמריקה, דרום אפריקה המצב מצוין. אני חושב שאני ממש שמח...
אנחנו חייבים להקות על חטא פה, אפי. זה פשוט טעינו. זה הזמן להגיד, טעינו, טעינו. והגיע הזמן להתנצל בפני כל אותם אנשים שחשבנו שהם
מדברים שטויות. נכון לאותו הרגע,
כן.
זה נראה לנו נכון.
נכון. היום אנחנו יודעים, היום אנחנו יודעים שטעינו. אני מסתכל על זה, ומעולם מצבנו לא היה טוב כל כך. ולראיה, ממש לפני שעה, פתחו את לוס אנג'לס.
כן?
כן.
בדיעבד, טעינו. איך אמר את זה היום? איך קוראים לו?
לא יודע אפילו איך קוראים לו, אז איך אני יודע מה הוא אמר?
נו, היה לנו את זה בקבוצה, מישהו כתב את זה, היה איזה פוליטיקאי מפרסם שאמר, נכון לאותו רגע, או איך שמה שזה לא היה.
כן, לאותו רגע חשבנו שזה נכון להיזהר. בדיעבד, עכשיו שאני רואה שלא קרה שום דבר, אז אני מבין, אתה יודע, עצם העובדה שאנחנו פה וחיים ומדברים על זה, עובדה שלא היה שום אסון.
אתה חושב?
אני לא יודע מה אני אעשה עם כל גלי נייר הטואלט שקניתי, אפי, מה אני אעשה איתם?
אתה חושב הרבה דברים. תגיד, אתה חושב שיורם לס יחזירו אותו עכשיו להיות מנכ״ל משרד הבריאות? אני חושב שהוא די קנה את עולמו.
אני חושב שהוא כבר מנכ״ל משרד הבריאות, לא?
זה נכון לשעתו. מה שאמרנו היה נכון לשעתו.
כן.
נכון לשעתו.
כן. היום קראתי מאמר די לא נעים לקריאה, אני חייב להגיד לך. עכשיו אם נחזור רגע לזה. על ההשפעה הצדדית של המובטלים שבכלל לא מדברים על זה, שגם ככה, אני מדבר על בארצות הברית, כי בישראל המצב מעולם לא היה יותר טוב, אבל אני מדבר בארצות הברית ספציפית, עם 30, אפשר להגיד כבר 30 מיליון מובטלים? אפשר להגיד. 30 מיליון מובטלים, ועורר.
ועל מה? על מה 30 מיליון? על כלום?
לא, 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 בסדר, אבל לא משנה מה הסיבה, 30 מיליון מובטלים זה 30 מיליון איש שלא מפרישים לקרנות הפנסיה שלהם, את ה-401k, את מספר החברות שהורידו את המאץ' ירד גם כן, וגם ככה, הקרנות האלה שהבטיחו צורה של, אתה יודע, שאין דרך לשנות איך קרן פנסיה מחזירה את הכסף. הדבר היחיד שיכולה לעשות זה לשנות את האלוקציה בין בונדס, שזה דבר מאוד מאוד קבוע, לבין סטוקס, שזה דבר יותר קשה. אז הם התחילו לעלות ביותר ויותר אחוזים את ההשקעה בסטוקס. ומה קרה עם ההשקעה בסטוקס? הם חטפו את המכה שלהם, יצאו מהשוק, ועכשיו יש גם פחות כסף, אז...
אם למישהו יש ספק שאנחנו הולכים לקראת מצב כלכלי רע בצורה שאף אחד שהוא בחיים היום, אולי הם אנשים בני 100 ומשהו, לא היה...
לי יש ספק, אפי, אנחנו כבר טעית שהיית כל כך נחרץ לפני איזה חודשיים, לא הייתי כל כך ממהר במקומך.
אני רוצה להגיד, אם לי מישהו יש את הספק הזה, הוא צודק.
הוא צודק. אני אגיד לך, אתה יודע, מה קרה...
אני אגיד לך, זה לא משבר כלכלי דרך אגב, זה שפעת של זה שפעת של בורסות. זה קורה, זה סייקל, יש סייקל כל 10 שנים יש תיקון.
אני אגיד לך, אבל למה זה לא ייפול השנה? אתה יודע למה זה לא ייפול?
זה האינוורשן של הבונדס, הבונדס 2 וזה וקטור, הג'יני וקטור, פקטור של הוויקס, המדד וויקס, שאתה מכפיל אותו. אני אומר לך,
נוזר אותו מרמה, ברמה שישית.
כן, יש כלכלן, קוראים לו מנחם לס. והוא, כן.
אני חושב שהמצב יהיה טוב, כי השנה זה שנת בחירות.
אתה יודע מה זה אומר? שהבחירות זה בנובמבר, דצמבר זה יהיה קטסטרופה.
לא, יהיה קטסטרופה. אם זה קטסטרופה, זה אשמת ברק אובמה. תנקס אובמה.
טוב, אני אומר, אה? תודה אובמה.
ואנחנו נשתמע.
יאללה, היה כיף. אתה רואה? זה טוב שאנחנו לא מקליטים.
תן לי, חכה שנייה אחת, אני עוצר.